טוב. אז הנושא שלנו היום, כמו שכתבנו למי שראה, מי שלא ראה יותר טוב, סימן שהוא לא עם הפלאפון, זה הנושא של הביקורת המקרא והמשנה והתלמוד, והרב קוק היה עניין מסוים, כיוון מסוים בנושא הזה, שאנחנו צילמנו אותו פה. ישר כוח לנועם על הצילום. עד שאתם מחלקים, אני רק אגיד לכם, זה מאוד מעניין איפה הרב קוק מדבר על זה. הוא מדבר על זה יש ספר שנקרא עדר היקר, קצת פחות מוכר בספרים של הרב קוק. מי יודע למה הספר הזה נקרא עדר היקר? מה? על העדר, יפה, כי העדרת, הגאון העדרת היה תודה רבה, היה החותן של הרב קוק, והרב קוק כתב עליו סוג של, לא הספד, אלא זה נקרא רעיונות לתולדות הגאון העדרת. היה מאוד מיוחד גם במידות שלו, גם בתורה שלו. תוך כדי המאמר עליו, הוא מגיע לנושא הזה, ולא חשוב איך, כי זה לא עכשיו הנושא. אנחנו ממש מתמקדים רק בעמוד הזה, ופשוט קורא את הדברים בפנים ונראה את זה. וכן כל מצוות חכמים שאנו מקיימים, שורה עליונה למעלה, היסוד העיקרי שלהם היא קבלת הגוי כולו, שהיא כבוד האומה והשפעתה ההיסטורית, הנצחית, האלוהית, החביבה, שכל מה שהיא יותר מתעתקת, היא יותר מתחבבת ומתגלה בתוכה יותר הרצון והציוויון הכללי של האומה בכללה. אז בואו קודם כל נסביר את המשפט הזה. מה זאת אומרת שכל מצוות חכמים שאנחנו מקיימים, אז היסוד העיקרי שלהם הוא קבלת הגוי כולו. זאת אומרת, אנחנו לא מקיימים מצוות חכמים כי הם ציוו, כי אנחנו חייבים לשמוע בקולם ולעשות את מה שהם אמרו. מה זאת אומרת שאנחנו מקיימים בגלל הקבלה של הגוי כולו? הגוי כולו זה כמובן, מה זה הגוי כולו?
העם כולו.
אז מה מתכוון הרב קוק? מה מחייב אותנו בעצם לשמור את מצוות חז"ל, מה שחז"ל אומרים לנו?
שכל
העם ישמור אותם? נו. הם ציוו, אז אנחנו צריכים לעשות. אמרו לנו, אתם חייבים, לא יודע מה, להדליק נר חנוכה. אנחנו מדליקים נר חנוכה, שקד שם תביא ציוונו, לשמוע בדברי חכמים, לא תסום, כל אשר יגידו לך. אז למה זה קשור אלינו? מה המקום שלנו פה? מה התפקיד שלנו? מה החלק שלנו פה? למה טוב העם להכיל עליו, אבל בסוף מי שקיבל את הסמכות לתקן דברים זה החכמים, שהם מתקנים עלינו. אז זהו שלא, כי יש לנו כלל, אולי אם אני אגיד לכם אותו, אתם תזכרו, שזה הרב קוק ככה מתבטא בנוסח שלו, זוכרים את הביטוי שמופיע ברמב״ם הרבה פעמים, יסודו בגמרא, מסכת עבודה זרה, בדף ל"ו, פשט איסורו בכל ישראל. מקפיץ לכם משהו? פשט איסורו בכל ישראל. הרמב״ם כותב את זה כמה פעמים, שכדי להתחייב באופן מלא בציווי של חכמים, עד שזה לא התפשט בכל האומה הישראלית, התוקף הוא לא גמור. התוקף הוא לא גמור. זה ממש כאילו מחכה לראות אם אנחנו רוצים את זה, אם אנחנו מוכנים לזה, אם קיבלנו את זה על עצמנו. פשט איסורו, הכוונה היא שממש בודקים. בודקים? תכלס. איך אני יודע שבודקים תכלס? כי הגמרא מספרת שהיה תקנה של שמן, שם במסכת עבודה זרה, ובדקו על התקנה הזאת משהו עם שמן של גויים, לא חשוב, ובדקו וראו שזה לא פשט בכל ישראל, וביטלו את ה... וביטלו את הגזרה, ביטלו את הדין הזה, כי הוא לא פשט. זאת אומרת, לא קיימו אותו. תכלס, לא קיימו אותו, אז הוא התבטל. לכאורה, מה זה? זה פה תוכנית כבקשתך, כאילו עושים, אם מתאים לכם בסדר, אם לא מתאים לכם, מבטלים. יפה, מעולה, מעולה, נכון, זה באותה סוגיה. זה באותה סוגיה. אין גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן יכול לעמוד בה. אם הוא לא יכול לעמוד בה, אז היא לא מתאימה, אז היא לא מתאימה. אז מראש אל תגזור, ואם גזרת והיא לא זה, עכשיו זו סוגיה הלכתית מורכבת, לא ניכנס אליה, דיברנו עליה פעם, שיעור כללי, אבל זה קודם כל רק להבין את, את בסיס הדברים. נמשיך הלאה. ואף אגד הסמיכינו רבנן הלא תסור, מכל מקום היסוד הברור הוא קבלת האומה. כמפורסם, משום דאיקה הגוי כולו דווקא. היינו שנתפשט הדבר ברוב ישראל. ושיטת הרמב״ן נודעת שאין לאו דלא תסור שייך בעיקרו לדברי סופרים ממש, ומכל מקום הם חביבים על ישראל ומתקיימים באהבה. אבל לא ניכנס לזה עכשיו, דיברנו על זה גם פעם בשיעור כללי. יש מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, לפי הרמב״ם כל המצוות של חכמים זה בגדר לא תסור, לפי הרמב״ן רק הדברים שהם גזרות שקשורות ממש לעיקר דין התורה. לדוגמה, לפי הרמב״ן חנוכה, פורים, אוטוטו פורים, מצוות מהסוג הזה שהן לא קשורות לאיזה הרחקה, לאיזה גזרה של, שיש בתורה, לפי הרמב״ן לא, אין על זה לא תסור. אז שואלים על הרמב״ן, אז מאיפה התוקף לקיים אותם? הרמב״ן אומר, מכוחם של חכמים שציוו את זה. אז שואלים, הכוח של חכמים, אבל מאיפה הכוח של חכמים? אז הרב קוק בעצם רומז לזה שלדעת הרמב"ן, החכמים הם רק, צורך העניין, הם מוציאים מהכוח אל הפועל להגיד לנו מה נכון. בסוף מי קובע? מי באמת בסוף? העם. העם הוא בסוף זה שקובע את הדברים, ולכן אפילו שאין לא תסור, זה בכלל לא משנה, כי בסוף, תכלס, מבחינת החיוב זה אותו דבר. כי ברגע שהעם קיבל את זה על עצמו, כולם צריכים לקיים. ואותם המכירים את עוז אהבה זאת בכל ליבם, הינם היסוד של האומה לעולם, אפילו ביותם מועטים בכמות, ובשרידים אשר השם קורא. אם כן, יסוד המעשי תלוי בעצם, חוץ מכל הדברים הקשורים בתעודות העליונות, שהם צריכים לביאורים ולדעות מופשטות, שהם יותר גדולים ואדירים מכל מה שאנו מציירים, בעוזה ותפארתה ובחיבת כבודה של כנסת ישראל בלבב בניה, וחסרון הידיעה, הדבר מרכז הכובד של קבלת האומה בכללה לדורותיה, ביחוסה לתורה שבעל פה, גרם כמה מכשולים ספרותיים. זאת אומרת, עכשיו אנחנו מתחילים להתקרב ללב של העניין. אומר הרב קוק, אגב, אם רוצים פה להדליק משהו, אני לא יודע, קודם היינו פה לבד, עכשיו אולי חם, אז אתם יכולים, המזגן פה לרשותכם, לא יודע איך אתם מרגישים. אז אז אני חוזר, ובכוונה, אני פה לא נכנס עכשיו לכל מילה פה, כי שוב זה יעכב בגלל שאני רוצה להגיע לדבר העיקרי שבשבילו אנחנו נפגשים היום. אומר הרב קוק, היסוד הזה של להרגיש את הסייסמוגרף הפנימי של האומה, ומתוך כך לרצות באהבה, לקיים את הדברים, לא רק של התורה שבכתב, אלא גם הדברים שאחר כך חכמים גוזרים, ואפילו בהמשך אפילו יש כל מיני מנהגים. אתם יודעים שחזל אומרים, מנהג ישראל דינו. אפילו מנהג יכול להפוך, כשהוא פושט בכל ישראל, הוא יכול להפוך להיות משהו שהוא כמו דין. זה משהו שהוא בעצם הלב של האומה. להרגיש את הדבר הזה ולרצות לקיים, ומתוך כך זה מה שגם גורם לזה שמצווה תתקבל או לא תתקבל, זה איזשהו חוש מיוחד שיש לאנשים בעם ישראל, ומי שיש לו את זה הוא בעצם הוא הכי לאומי, הוא הכי ישראל. ולפעמים יש, לא לכולם יש את זה, אבל מי שיש לו את זה, תכף תראו למה הוא אומר את המשפט הזה, כי בעניין ההלכתי צריך שזה יתקבל ברוב ישראל. פה אי אפשר להגיד מיעוט. אם זה מיעוט, אז זה לא, אם זה מיעוט, זה לא מתקבל. כשזה מתקבל על הרוב, זה סימן שזה אמת, סימן שזה תקנה טובה, סימן שזה מתאים למצב, מתאים לזמן, מתאים לצורך, וזה. אבל כללית התחושה הזאת של האומה הישראלית, זה משהו מאוד משמעותי, וזה, כל זה, זה בעצם הכנה למשפטים הבאים שהם המשפטים העיקריים. רבים חשבו שעיקר יסוד הקיום לתורה שבעל פה, הוא רק מה שמקובל באומה מגדולתם של חז"ל וקדושתם. על כן, על פי שאיפה ידועה, התחילו להעיז פנים לבקר בביקורת, כמובן חצופה ומלאה נטיות קיצוניות, את ראשי הדורות אבות העולם כולם, בחושבם שבזה יהיה נקלש כוח החיוב של היסוד המעשי. מה אומר פה הרב? עוד פעם, רבים חשבו, אני קורא ככה לאט, ואתם תוך כדי שאני קורא, אתם תחשבו בדיוק למה הוא מתכוון. רבים חשבו שעיקר יסוד הקיום לתורה שבעל פה הוא רק מה שמקובל באומה מגדולתם של חז"ל וקדושתם, וכן הם התחילו להעיז פנים לבקר בביקורת את ראשי הדורות אבות העולם, בחושבם שבזה יהיה נקלש כוח החיוב של היסוד המעשי. אז מדובר על אנשים שמה הם רוצים קודם כל לעשות? בוא נתחיל מהסוף רגע. מה הם רוצים לעשות? שנייה, תכף.
לבטל את הדברים.
לשבר משהו. לשבר את מה שהיה קצת. לשבר כאילו
להראות את ה... להקל את ההלכה. שימו לב למשפט. עוד פעם. יהיה נקלש כוח החיוב של היסוד המעשי. זאת אומרת, מה הם רוצים?
שיהיה פחות חייבים את הדברים.
שיהיה פחות חיוב לקיים את הדברים המעשיים. זאת אומרת, שיהיה תכלס, שיהיה פחות מצוות, שיהיה פחות קשה. להגיד שאמרו אותם רבים, איך נעשה את זה? איך אנחנו נצליח להחליש את המוטיבציה לקיום של תורה ומצוות? מה אמרו, מה נעשה?
נחליש את הרבנים.
איזה רבנים?
גדולי הדורות.
גדולי הדורות. איזה גדולי הדורות?
אבות.
מה?
אבות.
אבות, הלכת חז"ל. הלכתם קצת טיפה צפונה מדי. אם כי יש בזה גם איזה נקודה אמיתית כבר ביחס כבר יותר עמוק של תורה שבכתב. אבל קודם כל חז"ל. הרי מי שיצא לו אולי להתעכל, להיפגש עם אנשים, אולי בצבא, אולי זה, תשמע, בסוף זה בני אדם, מה, ממה אתם חיים, כל הדברים, מה אתם חיים, מי תיקן לכם את הדברים, מה, רבי עקיבא, רבי זה, בסדר, ואז הם גם עושים לך כל מיני, אומרים לך, תשמע, זה יש לו כל מיני חולשות, זה נפל פה, זה היה לו בעיות שם, אפילו אנחנו יודעים, הגמרא עצמה הרי מספרת כל מיני דברים, לא, הגמרא לא פוחדת מלספר כל מיני... זה קרה ואיתה, ואמר יבי, פרה שמנה, חטאת שמנה, וזה כמעט נכשל פה, וזה נכשל, וזה... אז אומרים, מה, בסך הכל זה בני אדם, מה, אתם, הם קובעים לכם כאילו את החיים? מה, על פי הם אתם עושים דברים? ואז זה מאוד מחליש. למה זה מאוד מחליש? מה? כאילו, נפל הכל, כאילו... כל הכוח לעשות הוא בגלל שזה חז"ל. חז"ל תקנו. חז"ל תקנו, אנחנו נעמדים דום, אומרים, הם גדולים, הם, מה אתה יודע מה זה חז"ל? הם היו, נכנסו לפרדס, נכנסו ב... אז חלק ירסו לפרדס, יצאו בשלום, חלק יצאו ככה, חלק ככה, יש כאלה, לא נכנסו לפרדס. אבל אנחנו בהסתכלות שלנו אומרים חז"ל היו מאוד גדולים, ולכן אנחנו מקבלים את מה שהם אמרו. אז עכשיו אומר הרב קוק, אז יש מי שעלה על ה, כאילו על ה, עלה על הנוסחה ואמר איך אנחנו נחליש? אנחנו נגיד שחז"ל היו כאלה גדולים. וזה מאוד יערער את ה, את הביטחון ואת האמונה שהדברים הם אמיתיים. כי אם מי שכתב אותם הוא לא כזה גדול, אז בעצם אולי כל מה שאני עושה בכלל לא כזה אמיתי ולא כזה נכון. ממשיך הרב ואומר, אני ממשיך מאיפה ש, ואלה לא ידעו, שימו לב עכשיו למשפטים הבאים משמעותיים מאוד, שערכם הגדול של חז"ל ורוממות מעלתם האלוהית הוא דבר אמת לעצמו. הם ודאי היו גדולים. והוא גם יכול לתן תבלין להנעים ולשפר את הנטייה ללכת בדרכיהם. תראו ככה הרב קוק שאומר, גדלות של חז"ל, סבבה, כאילו, בסדר, תשמע, הם היו אנשים גדולים, לא נגיד שלא. ואפילו יש לנו הרבה מה ללמוד מהם. כל עשו חכמנו, אתה קורא מהגן, מספרים לך, וגם כשאתה גדול, באמת דברים מדהימים. וואו, גדולי ישראל, איזה התנהגות, איזה מוסר, איזה. וואו. אבל, אומר הרב קוק, בכוונה הוא עושה את זה קצת, כן, הוא כאילו קצת מרגיע את הגודל הזה של חז"ל, והוא אומר, זה יכול לתת תבלין, לעניים הוא נשפר את התיא הלכת בדרכיהם, בהחלט, אבל היסוד הקיים עדי עד, הוא רק קבלת האומה לדורותיה בדרכי חייה. הוא אומר, למה אני לא מתחיל בכלל להתרגש מכל הביקורת הזאת, על מה שאתה רוצה תגיד לי על חז"ל, זה בכלל לא מחליש אותי בכלום. למה?
למה יש חצי מהעבודה
בזה? למה חצי? מאיפה לקחת חצי? הוא לא אומר חצי. הוא אומר, היסוד הקיים, הוא רק, למה אתה אומר חצי? הוא אומר, הוא רק קבלת האומה לדורותיה. אתם אומרים מה הוא אומר? קיצוני. הוא אומר, בכלל, צורך העניין, זה בכלל לא אוכפת לי כאילו דרך מי זה, 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 זה עבר. עם ישראל קיבל את זה. אם לא נביאים, בני נביאים הם. מכירים את הביטוי הזה? גמרא בפסחים, שם בדף סמך וב. מספרת שלא ידעו מה לעשות עם פסח שיוצא בשבת, שכחו להביא סכין מערב שבת, אמרו מה נעשה, נעלמה הלכה שם מזה, ואז אמרו בוא נצא, פוק חזי מה היה הדבר, בוא נצא לרחוב נראה מה עושים, מה יצאו, מה ראו, אנשים מה היו עושים, לקחו את הסכין, שמו אותו בתוך הסערות של הכבשים, וככה הלכו. אמר ישראל, אם לא נביאים, בני נביאים הם. שימו לב למשפט המדהים הזה, עם ישראל, אם לא כולם נביאים, מי ייתן כל עם השם נביאים? אם לא כולם נביאים, כולם בני נביאים. עכשיו, חלק באמת בני נביאים, אתם יודעים שבזמן שהיה נביאים, גם היה נביאים, היה גם בני נביאים, היה באמת מלא סביב הנביאים, היה מלא עניין. אבל גם מי שלא באמת נביא ולא בן נביא ולא חבר של נביא, אבל בפנים, 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 הסגולה הישראלית, הנשמה הישראלית היא כזאת, שיש לה, יש לה איזה מין חיישנים, היום במושגים המודרניים הייתי קורא לזה, יש להם חיישנים רוחניים שהם יודעים לקבל דבר אמיתי, ומה שלא אמיתי לסנן אותו ולהעיף אותו ולא לקבל אותו. ולכן, אם האומה קיבלה משהו, אז זה אמיתי. האומה היא בעצם היוצרת של התורה. עכשיו, ברור שזה עובר דרך, תגידו, מי זה האומה? בסוף מישהו צריך, כן, מישהו צריך להגיד, רגע, אז מה עושים עכשיו? מה עושים? אז ברור, יש חז"ל, ויש להם תוקף, ויש להם תקנות, ויש הגדרות. מה? אז הכל טוב ויפה. וזה נכון, וכמו שהוא אומר, זה תבלין, וזה גם, יש לזה גם הגדרות הלכתיות, אבל תחליש אותי דרך זה שתגיד לי, לא מחלישתי בכלל. כי זה בכלל, כי לא הם האישו, לא הם שבגללם אנחנו מקיימים. הם באו, אמרו, תקנו, יכול להיות היה להם חולשות, יכול להיות כאילו היה להם חולשות. אם הם אמרו משהו אמיתי, זה היה מתקבל. אם אמרו משהו לא אמיתי, שהם יהיו גדולים ככל שהם יהיו, זה לא היה מתקבל. זה לא היה עובר. מה שנקרא לא עובר. לא עובר מסך. לא עובר את המסך של עם ישראל. בסדר, שומעים את הדברים פשוטים, רק אני ממשיך הרב ואומר, והננו רואים, נותן דוגמה, הננו רואים למשל, חילה רק שאני מסתכל, מצוין, בעזרת השם. הננו רואים למשל, שחרב דרבנו גרשום, במקום שנתפשט, הוא חזק ואמיץ בלב האומה, כשאר איסורי תורה, אף על פי שלא היה לו תנא ולא המורה, אלא מפני שנתחברה לו הסכמת האומה, על כל פנים, משך הדורות, וכל המוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. הוא אומר, בוא ניקח דוגמה. חרם דרבנו גרשום, לאט לאט, עם השנים, חוץ מחלק מ... נכון, יש פה תימנים? מה? יש בתימנים... יש איזשהו קהילה אחת שהיא אין לה קהילות החרם דרבנו גרשום. בפועל היום אני חושב שגם הם לא עושים את זה. להתחתן עם שתי אנשים, כן, מי שלא זה רק... מה? אתה לא מכיר. אז זה מה? יש איזה... גם כן בפועל לפי דעתי גם הם כבר לא עושים את זה. עכשיו תראו, דבר מדהים, אומר הרב, רגע, כאילו מה, מי, כאילו סליחה, כאילו, אבל... אין לו שום תוקף, הרי אתם יודעים שמעט שאין בית דין סנהדרין, אין בית דין גדול, אפילו לא סנהדרין קטנה, בכלל עם ישראל בגלות, בכלל אין בכלל סנהדרין רק בארץ ישראל, בכלל אין כלום, רבנו בכלל, רבנו גרשום מאור הגולה, כן? הוא בגולה, עכשיו הוא בא מתקן תקנה, מי שמך, כאילו, בכלל מי אתה, כאילו, מי, אתה יכול לתקן אולי לקהילה שלך, בקושי הם חייבים לשמוע לך. יכול ללכת גם לשמוע רב אחר. אולי כזה כתוב, עשה לך רב, זה בסדר, אולי כמה אנשים צריכים לשמוע בקולך. עכשיו יבוא מישהו עם ישראל היום ירצה לעשות את זה, זה אסור. אבל למה זה אסור? הרי זה לא היה לו את כל את המנגנון. לא היה לו את כל המנגנון הזה שבעצם יש לו תוקף של יכולת לתקן תקנות לכלל עם ישראל בכל מקום. זה רק בית דין הגדול שהיה בירושלים יכול לתקן את זה. והנה, זה פשט בכל ישראל, למה? זה פשט, זהו, כי הרגישו שזה אמת, כן.
איפה הגבול עובר? כאילו, לא יודע, נגיד, היום חלקים גדולים מהעם לא שומרים שבת, אז כאילו, נגיד, עם ישראל זרק שבת.
כן, קודם כל אתה שואל שאלה מצוינת, ו... מה?
תורה, לא משנה, כל הנהגה טובה שקיבלו, לא יודע, אנחנו מתפעלים שלוש תפילות רוב עם ישראל.
כן, כן.
לא, אז שקיבלו את ערבית, יכולים לזרוק את זה.
אז הרב קוק היה ער מאוד לדבר הזה משני כיוונים. כיוון אחד, קודם כל אני אגיד את הכיוון, איפה הוא הלך עם זה באמת עם הדבר הזה. באיגרת, מי שמכיר את איגרת כף על כפייה דתית, איגרת כף, תלמדו, כאילו, אני לומד את זה עם שיעור א', כאילו, אני לוקח את זה מובן מאליו שאתם כבר בעניינים, אז אפשר אולי בהזדמנות ללמוד את זה גם. כפייה דתית, הרב קוק מוכיח שלפי התורה, יש מושג כזה של כופים המצוות עשה, שבעצם ברמה עקרונית, בעם ישראל, יש דבר כזה שמי שלא מקיים, צריך לעזור לו. צריך לעזור לו גם דרך כוח. כאילו, לשכנע אותו, מה שנקרא, בעדינות, ואם לא עוזר בעדינות, זה קצת פחות בעדינות, עד שיקיים. ואז אומר הרב, זה הכל מתי? זה הכל בתקופה שבאמת יש אהבה לתורה, יש הכרה בערך התורה, ורק יש חולשה כזאת, קופים אותו עד שיומר רוצה אני. יש לו קצת חולשה, קופים אותו, ואז מתגלה הרצון הפנימי שלו, כמו שהרמב"ם אומר בהלכות גירושין, איך זה לכאורה, כשקופים על גט, אז לכאורה גט מעושה זה נקרא, גט שעשו אותו, אומר, לא, בעצם הוא בפנים רוצה לגרש, והיה לו קצת איזה חולשה, בא בית דין, דיבר איתו, אמר לו, קצת אפילו איים עליו, אז הוא התעורר לו הנקודה הפנימית. אומר הרב קוק, בתקופה שלנו, שיש משבר כפירה עמוק, שבגלל זה הוא כל כך עבד להסביר מה הסיפור פה של הכפירה, צריך להבין את הכפירה הזאת, מה הסיפור שלה. הוא אומר, כיוון שהכפירה פה היא משהו מאוד מאוד עמוק, לא יעזור פה הכפייה, ולכן אל תעשו, בגדול הוא אומר, אל תעשו היום כפייה, כי זה דבר שאינו נשמע, תלכו בדרכים של הסברה. זה בכיוון אחד שבאמת, כאמת, אבל הנקודה כאילו לגופו של עניין, היא שצריך להסתכל, אני אומר את זה בהקשר הזה, שצריך להסתכל מה ההקשר הרחב של הדור. זאת אומרת, אם הדור הוא כללית רוצה תורה, אוהב תורה, ומקיים תורה, ובאים עכשיו חזל ומתקנים לו שמן, מתקנים לו איזה תקנה, עכשיו אסור לאכול את השמן הזה והזה וזה, ולמרות שהם באופן כללי מקיימים תורה, אבל את הפרט הזה או את הפרט הזה הם לא מקיימים, סימן שהוא לא מתאים. לא הגיע זמנו, הוא לא נכון, הוא לא מתאים לציבור, כמו שישי אמר, הציבור לא יכול לעמוד בו. היום, כאילו, הסיפור הוא הרבה יותר רחב. זאת אומרת, זה שהרב קוק כל כך הרבה עמל כדי להסביר מה הסיפור של הכפירה, זה כדי להגיד, שמו, יש פה איזה משהו מיוחד. יש פה מעבר מגלות לגאולה, יש פה תפיסה קודמת של התורה שמתנגדים אליה, ולכן בכלל זורקים את הכל, וכמו שאנחנו יודעים, כל מיני דברים שהוא דיבר, הסברים שהוא הסביר על, על, על הנושא של הכפירה. ולכן, כאילו, נקודת המוצא מראש היא שונה. זאת אומרת, זה לא אותו דבר. הכללים האלה עובדים כשהבסיס הוא קיים, ועל פרט כזה או פרט אחר, את זה מקבלים, את זה לא מקבלים, זה סימן לזה. אם יש איזה משהו בכלל שורשי אחר, צריך להבין מה קורה פה בתקופה, והיא לא ראיה לזה שעם ישראל לא רוצה את זה ונבטל את זה. אגב, בכלל זה עוד שאלה, דבר שכבר התקיים, אם אפשר לבטל אותו. אני לא אמרתי את זה. אמרתי שאתה מקיים דבר חדש, כשאתה מתקן דבר חדש, אתה בודק אם הוא נתפס או לא. אם הוא כבר נתפס, אז מה שאבותינו קיבלו, זה כבר נחשב שלנו. אתם מבינים מה אני אומר? זאת אומרת, אם כבר משהו שכבר התקבל, כיוון שאנחנו המשך של אבותינו, זה אומר שעם ישראל רוצה את זה. תגיד לי מה, אבל היום עם ישראל לא רוצה את זה, אז צריך להבין מה, צריך להבין מה קורה היום, יש פה איזה אירוע, צריך להבין אותו, אבל זה לא נכון שזה, כי אחרת כמובן, גם מבחינה מעשית, כמובן התורה בסוף תהפוך להיות כאילו דבר כזה שכל הזמן הוא בא, מתבטל, אם כי, וואי, פה אני רץ פה מיליון דברים, יש ספר כתבי מעריץ חיות, בספר שלי בבית מסומן לי בקריחה, רשימה של הלכות שהוא אומר שפעם היו והתבטלו. הוא אומר, פשוט התבטלו. פשוט, המציאות פשוט פסיקו לקיים אותם, ומה תעשה? פסיקו לקיים אותם. יש לו רשימה שם, של דברים שבאמת הפסיקו לקיים אותם. אז פשוט הפסיקו. מה, כאילו, זה לא שחלק הפסיקו וחלק לא. כולם הפסיקו, אז הוא אומר את היסוד הזה, הוא אומר, אם כולם הפסיקו, כנראה, אתה לא יכול בידיים לעשות את זה ולהפסיק, אבל אם בסוף זה ייגמר, אז כנראה שזה צריך ייגמר. הראיה שלא נגמרים הדברים המשמעותיים והעיקרים. ממשיכים להניח תפילין, ממשיכים לשמור שבת ולהדליק נרות חנוכה. אבל היה כל מיני דברים, הוא מביא שם כל מיני הקפדות, היו רחיצת רגליים, כל מיני דברים, לא, המציאות כבר השתנתה. זה פשוט התבטל מעצמו, והוא אומר, כן, אם זה התבטל, אז לאומה יש כוח, וזהו.
הלכות שכתובות בשולחן ערוך, והתבטלו?
לא, אז אני לא חותם, כי אני לא זוכר. שולחן ערוך התקבל בעיקרון על כל עם ישראל. אז זה כאילו יותר מורכב, כי יש אמירה, אתה צודק, לא, זה שאלה. זה שאלה, אז אני בלי נדר, תזכירו לי, אני פשוט בבית שיש לי כתוב באיזה עמוד זה, זה יותר קל למצוא שאני אדווה פה עכשיו בכל הספר, כי אין לו מפתח ואין לו זה. אז צריך להסתכל בדוגמאות שם ולראות מה, אני לא זוכר עכשיו את הדוגמאות. יש בעיקרון, תראו, בוא נגיד ככה, זה נושא רחב ומרתק, כל הנושא הזה של הדינמיקה שיש במצוות. אבל בוא נחזור ככה לבחינה רוחנית, בוא נחזור לעניין שלנו, יש פה עוד מה לעיין, עד רבת... תלכו עם זה הלאה בעמקה, יש פה מה לדון. הרב קוק אומר אבל עיקרון אחד. ותראו, בוא נספיק רגע עד הסוף. הוא אומר כך, אז רבנו גרשום אמרנו, ובוודאי אין קיום המעשי של תורה שבכתב מחויב פחות מצד יסודו הלאומי, מתורה שבעפה ודברי סופרים, שעליהם נאמר לו קראת הקדוש ברוך הוא בריטי עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה, שיסודה הוא החשיבות האלוהית הנמצא באומה זו, היחידה ונפלאה בזה מכל העמים, ונכלל בזה גם כן הצד שבעל פה שיש בכתב, דהיינו קבלת האומה בכללה ויתרונה האלוהי הבולט מכל תולדתה ומפעולתה לאין כל, וזה סותם כל כופר ומארס, אפילו אותם המתגדרים, שימו לב, בתעתועים של ביקורת כתבי הקודש היותר נמהרים. משפט הזה אליו רציתי להגיע לפני שנסיים. מה הוא אומר? זה גם התשובה לביקורת המקרא, לא רק לביקורת המשנה והתלמוד, שזה כאילו תגיד, גדולי ישראל, הרי אתם יודעים שיש אומרים, היה משה רבנו א', משה רבנו ב', ספר דברים, בכלל נכתב בסגנון אחר, אז וישעיהו א', וישעיהו ב', ויש יש פה בכלל תהליך של מאות שנים, התורה נכתבה, זה לא כמו שאומרים שהיא במדבר, ניתנה, תק, 40 שנה, עניינים, זה כל מיני דברים כאלה, אבל הנביאים וזה. הוא אומר, גם הביקורת על כתבי הקודש היא גם קשורה לזה. זאת אומרת, זה מדהים, כן? זאת אומרת, גם התורה שבכתב. אז יש בי"ג עיקרים, משה אמת, תורתו אמת, וזה אחד מהי"ג עיקרים, זה להאמין בנבואת משה רבנו, הכל טוב, הכל נכון. ועם כל זה, עיקר מה שאנחנו מקיימים את התורה, זה בסוף, בגלל שנקרא פרשת שבוע, אנחנו נקרא, נעשה ונשמע, אמרנו. אמרנו, נעשה ונשמע, והעברנו את זה גם לילדים שלנו. אף אחד לא מעביר לילדים שלו דברים שהוא לא מאמין בהם. הוא לא יעביר אותם. יש כזה כלל אומר, אפשר לרמות הרבה אנשים בזמן קצר, ומעט אנשים להרבה זמן. נכון? יש כזה כלל כזה, אומרים אותו ככה בעולם. שאתה יכול לעבוד על הרבה אנשים לאיזה שעה, שעתיים, ספר להם איזה משהו, בהתחלה יאמינו, ובסוף התחילו לדבר אחד עם השני, יגידו, בוא, אתה תגיד, בוא, זה נכון מה שהוא אומר, אתה בכלל לא ראיתי, בכלל זה, אתה אומר, בוא, היה שקרן, בלבל במוער, או, מה?
אם ככה, אז מה היחס לנצרות ולאסלאם על זה? מהבחינה הזאת, כאילו, שמאמינים המון אנשים כבר...
כן, הרבה אנשים, כאילו, מאמינים כן, אבל אני חושב שאצל הנצרות, הסיפור של ביטול המצוות הוא בדיוק העניין שמסביר את כל הדברים. הרי ידעו והבינו שלהעביר את זה ככה כמו שזה, אין סיכוי שזה יעבור. אז איך זה יעבור? זה יעבור אם בעצם נבטל את רוב הדברים שהם קשים. נשאיר כמה מצוות חברתיות. נבוא ביום ראשון, נגיד חתנו, אבינו, זה בעיה, זה בכיף, אני מעביר את זה, ויש איזה מין פולקלור כזה, וקל להאמין בו וכו', אבל יהודים מעבירים לילדים שלהם כסח. כאילו מעבירים כסח, כאילו מעבירים תורה, מאות מצוות, עם ההסבר שלה בעל פה, שאי אפשר להבין את התורה שבכתב, זה מה שהוא אומר, הרי בסוף אנחנו אומרים תורה שבעל פה, אבל גם התורה שבכתב היא בסוף בעל פה. כי הרי אתה לא יכול להבין שום דבר מתורה שבכתב בלי בעל פה. אתה יכול לדעת איך שוחטים מזה שכתוב, וזבחת כאשר ציוויתיך, כתוב שלוש מילים, מסכת חולין, 120 דפים, שולחן ערוך, הלכות טרפות, הלכות זה. משלוש מילים בתורה, אתה יכול להבין איך לשחוט ואיך לעשות. זאת אומרת, הכל, מהתחלה, הכל שזור בתורה שבעל פה, הכל שזור בחכמי ישראל, שמעבירים את זה מדור לדור, העם מעביר את זה מדור לדור, וזה מיליוני אנשים, וכאילו, אם לא היה את החיישן הפנימי הזה שאומר, זה אמיתי, תראו, הרב קוק כותב פה בנבוכי הדור, אגב, מכירים את הספר הזה, נבוכי הדור? מה? מי מכיר? להרים יד גבוה, גבוה. אז תקשיבו, חבר, דחוף, כאילו... דחוף, זה באמת אחד ה... רגע, מספר חסום, אבל אולי זה מהמרפאה שם, המכילה. שלום. שלום, מי זה? כן, לא, מכילה, אני באמצע, לא יכול, סליחה, להתראות. חשבתי, אולי הוא מתקשר מהקופת חולים שם, איזה משהו של איזה רופא או משהו. נבוכי הדור, ספר שהרב קוק הרבה שנים היה, לא, לא, לא הוציאו את הספר הזה, כי הוא מאוד מאוד חדשן, ומאוד מאוד אומר פה דברים מאוד מעניינים, והיו כאלה שאמרו שעדיף שלא לא להוציא את זה, כי זה יותר מדי, אבל בסוף כבר כמה שנים טובות שזה יצא וזה, ו, 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 וזה רץ, יש פה באמת דברים מדהימים. תכניסו את זה לתוכנית ככה של, של הלימוד שלכם באיזשהו, באיזשהו שלב. אז פה בעמוד 137, בפרק כ"ו, אז הוא אומר, אומר ככה, הביאור הוא פשוט, המחלה היותר ממארת ששמה משטרה בכל הייאוש והכפירה שבדורנו, היא באמת אחר מיצוי עומק הדין רק אותו הפיקפוק שבא מדי מהרסים אחדים למחנה ישראל בצורת ביקורת כתבי הקודש, לאחר את כתיבת המאורעות מימי המאורעות הכתובים בה, כי בקיום ואמונת יציאת מצרים ותהלוכות דור המדבר וכניסתנו לארץ ישראל, איך היה כולו על פי השם ומלא כבוד השם, שוב אין מקום לכל היפוקורסית עיקרית. והנה, כשיהיה אדם חופשי באמת ברוחו, וידון בלא מסע פנים על ערך התורה וסיפוריה, כמו שדנים על כל רשימה היסטורית, מיד יחוש ברוחו את האמת לאמיתה, ויכיר שאי אפשר כלל לזייף היסטוריה כללית ועיקרית של אומה שלמה, באופן גלוי ומבליט כזה, באופן שהמראות ההיסטוריים הם כל כך מדויקים, כל כך מכוונים ומפורשים בשמות האנשים, בתולדותיהם, נושאי ההיסטוריה הברורה, בציון המקומות, הודעת הזמנים, לימים, חודשים ולשנים. כל שכן שיסתכל עוד על תכונת האומה בהווה, על מעמדה, פעולותיה בעולם, על תקוותיה בעתיד ועל רוחה הפנימי, על קיומה ועל מסעת נפשה, הלא באין שום מסווה תגלה לו האמת הברורה כנכון היום. איך שכל דברי תורתנו הם דברים חיים ונאמנים, אז יחוש בנפשו כמה מהכמימות שכלית והקשנות יתרה צריכה לסבול הכפירה וכולי. כלומר, הוא אומר, כל מי שהוא ישר ואמיתי, ובודק את הדברים ככה בצורה נקייה, ולא מחפש, זה מה שהוא אמר פה בפסקה אצלנו, זה אנשים שחיפשו איך לקעקע, אבל הוא אומר, מי שלא מחפש את זה, ומסתכל על הדברים, הוא אומר, מה, הוא רואה כזה, כל כך הרבה פרטים, כל כך הרבה דיוק, אם הדבר הזה לא היה אמיתי, עכשיו זה לא רק, זה לא מעמד הר סיני, וזה לא 40 שנה במדבר ויציאת מצרים, כל המערכת הזאת, הוא אומר, גם ההמשך של ההיסטוריה, כל ההיסטוריה הישראלית, שהתורה כבר אומרת, יהיה גלות, הם ייצאו, והם ילכו, והם יחזרו, ותמיד יישארו, וכל מיני דברים מופלאים כאלה, עד הדור שלנו, אין מה להגיד. הוא אומר, מי שמסתכל על זה בצורה, באמת, בצורה פשוטה, בענווה, באמת, מסתכל בצורה חופשית ואמיתית, הוא לא יכול לא להיות חלק מזה. הוא לא יכול שלא לקבל את האמת הזאת, וזה בעצם הכוונה של קבלת האומה. קבלת האומה, הכוונה היא שעם ישראל, הוא כל כך חי את ההיסטוריה שלו, את האמת של, של, של האלוקות שיש בתוכו, שחלק מזה זה לקבל את התורה. זאת אומרת, בסוף עם ישראל פשוט חי את זה שהוא נושא דבר השם בעולם, שהאלוקות נמצאת איתו, שהאלוקות היא חלק מחייו, מסע חייו, מתחיל מהאבות של האומה, הזכירו קודם את האבות, מהאבות של האומה, ואז הוא עובר דרך כל הסיפור של מצרים, והמדבר, והכניסה לארץ ישראל, וכל ההיסטוריה שאחרי זה. ממילא עכשיו, ממילא התורה היא חלק מהסיפור הזה, זאת אומרת, התורה עוברת בתוך זה, ובתוך התורה יש ביקורת פנימית של דברים שהאומה לא מקבלת אותם, והם באמת לא מתקבלים, הם באמת לא נכנסים, כי האומה לא מחוברת אליהם, אז גם הם לא נכונים שהם יהיו. ולכן, לא מתרגש, לא ביקורת המקרא, לא ביקורת התלמוד, לא ביקורת של שום דבר, רק להסתכל על החיים, להסתכל על המציאות. ומי בכל זאת עושה את הכפירה הזאת? אז הוא אומר, במצב נורמלי אי אפשר היה כלל שתימצא הכפירה הישראלית מעמד בחיים לאור חקירה הבריאה החופשית. אמנם, כל זה הוא רק בהיות הנפש בריאה, והרגש הלאומי חי ומרגיש את מעמדו וייחוסו לאומתו. אבל בהיות הכל לקוי, אז נעשה אדם בריאה משונה, אין יחס ואין קשר טבעי, על כן אין כאן לא אהבה בריאה ולא חוש טבעי, ונשאר שכל לקוי מבולבל מתגרות רוחות רעות ונטיות מטורפות, ומה יוכל להושיע? זאת אומרת, ברגע שהדברים מתחילים להתעקם, והשפעות זרות וכל מיני בלבולים מאוד מאוד גדולים, אז בתוך הבלבולים, אז מאבדים את הישרות, את הפשטות, אבל העמוקה, המאוד עמוקה הזאת של קבלת האומה, ואז מתחילים להתעורר הכוחות שחלקם זה הסיפור הזה של, שימו לב שהוא אומר את זה על ביקורת ביקורת המקרא והזה, כי זה, שמה יש ממש כאילו איזו מגמה לקעקע. יהיו כופרים שפשוט התרחקו מתורה, התיאור של הרב קוק על החלוצים וכל זה, שהם ראו עולם של תורה מאוד, מאוד נמוך, מאוד קטן, מאוד שלא מחפש עומק וכל זה, ואז בעצם הייתה איזו תנועה פנימית שאמרה, את זה אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים תורה אחרת, אנחנו רוצים תורה גדולה יותר. ולכן, זה בסדר, זה מובן, כלומר, זה הרב קוק, מה זה, הוא לא מצדיק את זה, אבל הוא מבין שזה בא ממקום אמיתי, זה בא ממקום של כאב, זה בא ממקום של איזה באמת של תורה שנראית קטנה, ולכן כל הקריאות שהוא קורא, תעשו את התורה גדולה יותר כדי שאנשים ממילא התחברו. הייתה להם תורה קטנה, הם לא קיבלו אותה. כשהם ראו תורה גדולה, אז הם התחברו אליה. אבל כשרואים לקעקע וביקורת ומחפשים, כמו שהוא אומר, מחפשים את החוליות החלשות, איפה אפשר זה, זה כבר מגיע באמת מריחוק גדול. הזכרנו בעונג שבת את מה שהוא כותב, שאם אנחנו לא, אם לא תהיה תורה במדינה, אם האמונה לא זה, אז באמת זה יגיע הציונות תגיע למפלצת, והיא תגיע לשנאת ישראל ושנאת ארץ ישראל. כלומר, הוא ראה את זה. הוא ראה שבאמת אם זה יחזיק עוד הרבה שנים, והתורה לא תצליח להתגבר ולהתעלות, אז זה באמת יגיע גם למקומות האלה. עכשיו הגענו ל... כן, בועז, מה קורה? טוב. אוקיי, אז אנחנו נצא עכשיו. כן, ברור, בסדר, 100%. תשע ורבע, חצי שעה, נגיד אתה צריך לצאת ב8:30, אז אנחנו... כן, כן, כן. בסדר, אין בעיה, כמה שיותר מהר שנוכל, בסדר גמור. יאללה, טוב, להתראות, ביי. ביי ביי, בכיף, הכל בסדר. טוב, נתן לנו לסיים את השיעור, בסדר. צריכים לנסוע לאופקים, לעזור להם. אז זהו, אז טוב, זה, לא זהו, אלא... כיוון מאוד מעניין, כלומר, הכיוון הזה של קבלת האומה, כלומר, אם נסגור את הדברים במשפט אחד, נושא שקבלת האומה הוא נושא שמאוד מעניין להביט בו בכלל. יש לו הרבה היבטים, בכלל בהשתלשלות התורה והכל, ובין היתר פה, בנושא הזה של הביקורת. אז טוב, בעזרת השם. אז יש הרבה שיעורי בית, נכון? עדר היקר, נבוכי הדור ועוד כל מיני...